להרוגו לך כשבא למחנה. שערה נשאר ארוך ובלי מענה.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן דרך גרין. היום בחרתי לספר על יהודה עמיחי. בשנת 1991 ארז המשורר יהודה עמיחי מזוודה, אסף את משפחתו, אשתו חנה ושני ילדיו דוד ועמנואלה, ויצא למסע שורשים בגרמניה. בין העיירה וירצבורג שבה נולד למחנה השמדה בוכנוולד, בין קברי משפחתו לפסי הרכבת הנשקפים ממרפסת ביתו, עלו הזיכרונות של ילד בן 11 שעלה עם משפחתו לארץ ישראל, לבנות בית בירושלים. לכתוב עליה כפי שאף אחד אחר לא היטיב לכתוב. משורר בעוד ישראלי, עמיחי, המשורר העברי המתורגם ביותר, חתן פרס ישראל, ומי שהיה מועמד בולט דרך קבע לפרס נובל לספרות. אבל דווקא שם בווירצבורג קיבל עמיחי מזכרת שערערה אותו שנים ארוכות. הייתה זו חתיכת מצבה של קבר יהודי עתיק שפורקה מגדר שסבבה מנזר בעיר הולדתו. גדר שהורכבה כולה משברי מצבות יהודיות שנוצו בימי הנאצים. בביקור בווירצבורג מספרים ילדיו הם פגשו את מי שפרק את הגדר של המנזר. בנו היום של עמיחי דוד מספר, כל הגדר הייתה מורכבת משברי מצבות עתיקות של יהודים, והיו שם כל מיני כיתובים כמו מתה בדמיימיה, ואבא קיבל חתיכה שהיה כתוב עליה אמן. הוא מאוד התרגש, וגם אנחנו, בכלל כל הביקור הזה השפיע עלינו ועל אבא, כך אומר בנו. הצד הגרמני ועוד צדדים אחרים בחייו של עמיחי נחשפים לראשונה בספר בין מלחמה לאהבה, שיצא לאור בישראל ואפשר הצצה נדירה לאחד היוצרים העבריים המרתקים של המאה ה-20. מדובר בתרגום לעברית לספר שזכה להצלחה בגרמניה. הוא מכנס קטעי יומנים מוקדמים, מאמרים ושירים שלא ידועים של עמיחי, שנמצאים בעיזבון באוניברסיטת ייל. לרגל צאת הספר בישראל, מצאתי לנכון לפרסם את המאמר של שני ילדיו של עמיחי מנישואיו השניים, דוד ועמנואלה. חתיכת המצבה נשארה עם עמיחי, והופיע 7 שנים מאוחר יותר על כריכת ספרו המונומנטלי, פתוח סגור פתוח. באמצעותה הוא הרהר על הקשר שבין מילים לאלוהים ולתפילות ישנות. וכתב מתוך אותו הרהור את השיר שפותח את ספרו, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. בנו מספר שבדיוק סיים את תיכון כשהם נסעו. כיום הוא בן 44. הוא היה לפני הצבא. בווירצבורג הם ראו את המצבות של המשפחה לפני מאות שנים. זה היה הרגע שלהם, למרות שהיו הרבה רגעים איתו. שם היה חיבור היסטורי. הם נסעו גם למחנה הריכוז בוכנוולד שהיה די עזוב. כי הם הגיעו ממש לאחר קריסת השלטון הקומוניסטי. הוא אפילו זוכר שמצא נעל של נסיר. אבא תמיד אמר שאין אצלו מוקדם ומאוחר, אבל אצלו, הכל אצלו מקשה אחת, כך הוסיפה הבת עמנואלה, בת 38. היא זוכרת שהם הלכו לבית של סבתא פרידה, אמא שלו. באחד השירים הוא מספר על הדובדבנים השחורים בילדותו. ובביקור הזה בגרמניה הם מספרים שראו אותם וגם אכלו אותם. לפעמים הדבר הקטן הזה, ריח, צליל וטעם, מחזיר אותך למקום מעברך. הם לא שמעו אותו מדבר הרבה גרמנית בבית, ופתאום הוא דיבר גרמנית ונגלה להם עוד צד ברמת השפה. שפה שהם לא הכירו. הצד הגרמני היה נוכח כל הזמן, אבל לא ברמת הדיבור והשמה.
שערך ארוך נערך, שערך הקצר, הרוח שיברה את העץ, העץ את הרוח.
תמיד היה לו פתק בכיס. עמיחי נחשב למהפכן בשירה העברית. גם היום קשה שלא להתקל בשורת שיר שלו באירועים, בתקסים, ובכלל בכל סיטואציה אפשרית בישראל. המשורר שכתב מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. ושחתום על שירים כגון אלוהים מרחם על ילדי הגן, ומי יזכור את הזוכרים, לקח את השירה העברית בשנות ה-50 ביחד עם משוררים בולטים נוספים כנתן זך ומשה דור אל מהפכת שירת העני, שדחתה את האידיאולוגיה הקולקטיבית ואת המיתוס שרווחו בדור תש"ח. עמיחי השתמש בדימויים מודרניים מקוריים לתיאור רגשות ומצבים של היחיד. לשאלה איך היה בשבילם לגדול עם דמות כזאת נערצת, הבן דוד אומר, הייתה לי ילדות מאוד שמחה, אבא לימד והיה הרבה בבית, אבל זה לא הרגיש במיוחד. זה היה בית רגיל. הוא היה מחכה לנו כשחזרנו מבית הספר, מכין לנו את הפירה המפורסם שלו עם גבינת משולשים, וכבר בחוץ הרחנו את הריח. היינו מטיילים המון בערי ירושלים, והוא היה מוציא פתק ומתחיל לכתוב. אחרי שהוא נפטר, הייתה הלוויה ממלכתית. ופתאום הבנו איזה דמות ציבורית הוא היה. פתאום בלטה יותר הדמות הציבורית על פני הדמות הפרטית. עמנואלה ביתו אומרת, גדלתי עם זה שאבא שלי זוכה להכרה ולהצלחה, אבל ההתנהלות הייתה משפחתית לגמרי. הכתיבה שלו הייתה שיקוף של הנפש שלו. הוא לא היה מהיוצרים האלה שבשירה כותבים על אהבה, אבל ביומיום הם קשים ונוקשים. הוא חי את המורכבות האנושית. הייתה כנות גם בכתיבה וגם בחיים, והוא היה אבא מאוד חם ומעורב בחיים שלנו. ומעל הכל עמדה המשפחה שהייתה מעין ערך עליון. ולשאלה מתי הם באמת התוודעו לשירה שלו, עמנואלה ביתו אומרת, אחרי שהוא נפטר. אני חושבת שפשוט הייתי יותר בשלה לקרוא שירה, והשירים שלו מילאו הרבה מהחוסר הזה. דוד בנו אומר, אני חושב שבזמן שאבא היה בחיים, הייתי צעיר מאוד והשירה הייתה משהו שפחות נזקקתי לו. במובן מסוים תמיד היה אבא שאפשר לשאול אותו, אבל אחרי שהוא נפטר, נכנסתי לו למשיר, ובשנה הראשונה למותו הייתי קורא כל יום שיר, מהרהר בו ומנסה לנתח אותו. הרגשתי שזה משהו ממנו, כי היה לי מאוד קשה אחרי שהוא נפטר. זה מין קפסולה של זמן, שלחלק מן השירים אתה יכול לחזור ולהתחבר דרכם לאבא. לאחרונה, הם ראו כתבה בטלגרף הבריטי, כתבה שמנו בה את המשוררים החשובים של כל הזמנים. ובין שייקספיר וגדולים אחרים, גם הוא הופיע שם. איזה שיר של אבא מלווה אותך, אנו שואלים? בני התגייס. זה משהו שהוא מאוד מחובר אליו. הוא בחלקו הופיע במכתב שהוא קיבל מאבא בגיוס שלו. הוא חוזר לשיר הזה, כי זה כמו איזה מכתב צוואה פרטי שהוא כתב לו. אבל כמובן שיש הרבה מאוד שירים נפלאים שלו. הוא במובן מסוים סלל את הדרך להרבה משוררים היום שכותבים על כל מיני נושאים והופכים את השירה ליומיומית. הם כותבים על כל דבר, דברים שנראים רחוקים משירה. אביו, הוא אומר, התחיל את התהליך הזה של שירה שהיא חלק מהיומיום. לא הייתה זו חרדת קודש של הנה אבא כותב וצריך להיכנס לחדר. הוא הפך את השירה לכזו שאפשר לדבר איתה על כל דבר, על כל כאב, על דברים שאפשר דרכם להתחבר לרעיונות יותר גדולים. אחרי מותו של אביו, הוא התקרב קצת לדת. באיזה מובן? אז זהו שהוא לא בדיוק הבן אדם שאפשר להגדיר אותו. זה לא שהוא חרדי או משתייך לזרם כזה או אחר. הוא נגד הגדרות, הוא מעדיף לעשות את מה שהוא מרגיש נכון עבורו. גם עמיחי מציין את יחסו לדת בפרק האוטוביוגרפי שכתב לפני מותו. הוא כותב, אני באופן אישי שרוי במעין שביתת נשק עם הדת. אני בהחלט מתכוון לשביתת נשק ולא לשלום. ליהדות היה תמיד הכוח החיוני להתפתחות. בלי לאבד את הגרעין שלה, לפיכך היא מסוגלת להכיל את הכל ללא דאגה. ובזיכרון זה של יהודה עמיחי, אנו מסיימים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
Better news better.